נוסף. פודקאסט משפטי עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדורף.
שלום אלי.
שלום שאול, פגרה נעימה.
אנחנו שוב בפרק נוסף של דיון נוסף, הפודקאסט המשפטי שלנו.
איך הפגרה עוברת עליך, שאול?
הפגרה רק התחילה, אבל זה לא ממש פגרה בשבילי. לא יודע איך זה בשבילך.
גם בשבילי.
כן, באמת, לפני שנצלול לנושא של היום, שזה פסק הדין טרוי מילר ותניות ברירת דין, באמת העניין הזה של הפגרה, מה קורה עם זה, אלי?
שמע, זה השנה, כבר כמה שנים אנחנו רואים סוג של סיפוח זוחל לגבי הפגרה, אבל השנה זה כבר גובל בהתעללות בנו לדעתי. שופטים מתייחסים לתקופה הזאת כאילו שאין פגרה, קובעים מועדים בתוך הפגרה, דיונים בפגרה. פעם פגרה הייתה פגרה.
זה לא עניין של פעם, קודם כל זה קבוע בתקנות וזה קבוע בהוראות של מנהל בתי המשפט איזה נושאים אפשר לדון בהם תקופת הפגרה. פגרה זה זמן מאוד מאוד חשוב לעורכי הדין, גם לצאת לחופש, גם לעסוק בדברים אחרים. זה חבל מאוד שזה המצב.
זה נכון, אבל אנחנו כבר די ותיקים, אני חושב. אתה 20, אני 18 שנה. עברנו כמה פגרות בקריירה המקצועית שלנו. זה פשוט עם השנים הולך ונהיה יותר ויותר גרוע.
תן לי לספר לך שפניתי ללשכה בנושא הזה.
מצוין, ומה קרה?
מיד ראש הלשכה התקשר אליי, אמר לי, שאול, אתה מאוד צודק, אני מיד פועל לטפל בנושא הזה.
נו, והוא טיפל?
הוא לא באמת התקשר. אומנם ענו לי מהלשכה, אבל לא נראה לי שזה בראש מעייניהם.
אם זה לא משהו שהוא בראש מעייני הלשכה, אז אני לא יודע מה כן.
אנחנו יבוא יום ואנחנו נעשה פה לדעתי פרק כפול, אולי משולש, על לשכת עורכי הדין שאנחנו חברים בה, מוסד שאנחנו מכבדים, אבל קצת
יש הרבה ביקורת על ההתנהלות שלו.
כן, קצת פיתח פרויקטים, בוא נגיד, צדדים שהשתלטו.
פחות רלוונטיים לענייני הגנדי, עורכי הדין.
יותר מדי כנסים, יותר מדי זה, ופחות חיי היומיום ובתי המשפט, והנושאים שחשובים לעורכי הדין. אולי נזמין לפה באחד הפרקים את יור הלשכה, כדי לשוחח איתו על הדברים.
יבוא.
נשאל אותו ונראה. אוקיי, אלי, על מה אנחנו מדברים היום?
אז היום אנחנו בעצם סוגרים מעגל מהפודקאסט הראשון שלנו.
מהפרק הראשון.
מהפרק הראשון. בפרק הראשון דיברנו על פסק דין בן חמו ועל נושא ברירת הדין. והשבוע ניתן פסק דין של בית המשפט העליון באותו סוגיה, שאנחנו נדבר על מה היה בו תכף, אבל הוא בעצם לוקח את בן חמו קצת אחורה.
קצת הרבה אחורה.
קצת הרבה אחורה,
ותכף
נדבר על זה. אז בוא תזכיר לנו שאול מה זה בן חמו.
לא, אבל רק אני אומר, הפסקי דין יצא גם זה, וגם פסק דין בגבלים עסקיים של גפניאל, הכל חלק
מהפרישה של הנדל.
הפרישה של הנדל, ויש מועד מסוים שעד אליו צריכים לצאת כל פסקי הדין, שהוא היה ישב בהרכב שלהם. אוקיי, אז בואו נלך אחורה לפסק דין בן חמו.
אז תזכיר לנו מה היה שם.
פסק דין בן חמו, דנו בזה הרבה בפרק הראשון, בעצם נגע לתביעה ייצוגית נגד חברת פייסבוק, בנוגע למדיניות הפרטיות שלה. עלו שם שתי טענות. א', שתניית מקום השיפוט, קרי קליפורניה, שאתה יכול לתבוע את פייסבוק רק בקליפורניה, היא מקפחת ופתלה, וטענה שנייה שגם תניית ברירת הדין, כלומר איזה דין יחול על הסכסוך, שבהסכם בתנאי התקשרות של פייסבוק נקבע דין קליפורניה, הוא מקפח. בית המשפט העליון דן קודם כל בעיקר בעניין של מקום השיפוט, ובאמת אמר זה מקפח. לנסוע לקליפורניה זה באמת too much.
תודה.
היה צריך בית משפט עליון בשביל זה, בשביל להגיד שזה מקפח. אוקיי, ואז נעשה דיון, אני חושב שדיברנו על זה הרבה, לא ארוך מדי בהקשר לתנאיית ברירת הדין. אמרה שם, אני שופטת, הייתה נשיאה, אז אני
קורא. כבר נשיאה.
הייתה נשיאה, נשיאה חיות, אמרה. לא הוכיחו לנו שהדין קליפורניה הוא פחות טוב או מקפח לעומת הדין הישראלי. לפייסבוק יש אינטרס לרכז את כל ההידענויות שלה לפי דין אחד, ולכן יש תוקף להתניה.
נכון, הייתה שם איזושהי הערה של מלצר, שקצת סייג את הדברים, שאמר שבדין קוגנטי, זה לא בדיוק יחול, אבל זה הדברים האלה נשארו עמומים.
הוא אמר, צריך להיזהר שזה לא יחול בדין קוגנטי, משהו כזה. גם על ההערה הזו היא הרבה פרשנויות, מה התוחלת המשפטית של ההערה הזו. חברות הטק טוענות, זה דעת מיעוט, זה פשוט, אגב, שזה פשוט לא נכון.
זה דעת יחיד, זה לא דעת מיעוט, זה לא אותו דבר.
זה גם שאלה אם זה, כן, אבל זה יותר דעת יחיד, זה בטח לא דעת מיעוט. אבל לא משנה, הייתה ביקורת מאוד 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 גדולה על פסק דין.
וגם אנחנו כאן בפודקאסט שלנו ביקרנו את פסק הדין. חשוב לי רק להגיד, אנחנו פה, אנחנו לא באים מפוזיציה ניטרלית כמובן, אנחנו בעצמנו מגישים תביעות נגד חברות הטק הגדולות.
יש לנו הליכים ייצוגיים נגד חברות הטק הגדולות, אבל אני חושב שגם אם לא היו לנו, זו הייתה העמדה שלנו. פסק דין בן חמו, באמת, אני חושב, היה פסק דין שגוי לחלוטין, ועשה סוג של מיקור חוץ של הדין הישראלי, ואפשר לחברות הטק לקבוע דין זר.
אנחנו, כשאנחנו מדברים עליו, מגדירים אותו כסוג של תאונה משפטית, כך אנחנו קוראים לו בינינו.
אני חושב שגם היועץ המשפטי לממשלה מאוד התנגד גם בזמן אמת לפסק דין בן חמו, וגם בעמדות עקביות, שהוא הגיש בתיקים אחרים, שהסוגיה הזו נדונה, לא הרפה. ואני שמח גם לומר שגם היועצת המשפטית החדשה, היא המשיכה באותו קו, שביקר באופן מאוד מאוד קשה את התוצאה של פסק דין בן חמו, והגענו לטרוי מילר.
אז מה קרה לנו כאן? אז בעצם טרוי מילר היה כבר בעידן של בן חמו, אבל בסיפור של טרוי מילר מדובר באיזשהו עסק, כן. כנראה עסק קטן, הסוגיה הזאת לא עוברה עד הסוף, נדבר על זה אחר כך, שהגיש תביעה נגד פייסבוק, הוא קנה מפייסבוק שירותי פרסום, והוא טען שהשירות שהוא קיבל מפייסבוק היה לקוי, וכתוצאה מכך נפגעו המחירות שלו, הוא הגיש תביעה נגד פייסבוק בסכום של 700 אלף שקל. חשוב להגיד שמדובר בתביעה אישית ולא בתביעה ייצוגית.
נכון.
למה זה חשוב? כי זו הסיבה שהתיק הזה בעצם הגיע לבית המשפט העליון, ככה
צריך להגיד שזה הליך שהתחיל עוד בבית משפט שלום, היה ערעור לבית משפט מחוזי, השופטת אביגייל כהן דחתה את הערעור, קבע ש... יחול דין קליפורניה, ומכאן בקשת ישות תשעור בבית המשפט העליון, השופט
מזוז,
קבע שזה ידון, תינתן רשות ערעור, היא קבע דיון בפני הרכב, לאור הסוגיות החשובות, שהנושא הזה מעלה.
ואז הגענו עד הלום לדיון בפני השופטים, הנדל, גרוסקופ ווילנר. אז בוא נתחיל בעצם... מהתחלה נסרטט ככה את ההבדלים בין השופטים. השופט הראשון שכתב את פסק הדין, ראש הרכב, זה היה הנדל, כאמור אחד מפסקי הדין של הפגישה שלו. הנדל בפסק דין עם סוג של גוון שמרני, הייתי אומר, לא רואים בפסק הדין שהוא לא מתלהב מהלכת בן חמו, שהוא לא חושב שזה משהו שהוא סוגר את הדיון, הוא גם במפורש אומר שמבחינתו בן חמו לא סוגר את הדלת, אבל הוא אומר, לא הוכח לי שהדין בקליפורניה הוא דין מקפח, סך הכל זה באנגלית, קליפורניה זו מדינה עם מסד משפטי שהוא ראוי, אנשים בישראל יכולים להבין מה קורה בקליפורניה, ולכן מבחינת נטלי ראייה, אני לא חושב שהוא רם הנטל להוכיח שהדין של קליפורניה הוא מקפח.
כן, אבל עוד לפני זה, מלצר כאילו אומר, והוא כך הוא מסתייג מאוד מבינכם, הוא אומר...
הנדל.
הנדל, כן, מי אמרתי?
אמרת מלצר.
סליחה, הנדל. בעצם אומר, אני בוחן את זה קונקרטית. הוא אומר, חוק החוזים האחידים, זה לא עכשיו לקבוע איזה הלכה, שתנען ברירת דין, היא כן מקפחת, לא מקפחת, כאיזה כלל מלמעלה. זה דורש בחינה קונקרטית, וזה ההסתייגות שלו מבן חמה, והוא אומר את זה גם, אז הוא אומר, בבחינה הקונקרטית שכאן יש, לא הראו לי באמת שזה דין קליפורניה הוא מקפח, ונראה לי דין בסדר סך כל קליפורניה, אני לא יודע מה דין קליפורניה, אבל שמעתי שהוא בסדר.
הוא באנגלית.
הוא באנגלית, סך כל שפה שיודעים בישראל, ובחינתי, וזה נגמר הסיפור. זה הניתוח של הנדל. ואז אנחנו מגיעים לגרוסקופ, שופט גרוסקופ,
וגרוסקופ בעצם כותב כאן פסק דין, הייתי אומר, אני חושב שמהחשובים שהוא כתב, הוא בעצמו אומר שזה אחת מהסוגיות החשובות ביותר שהגיע לבית המשפט העליון, הוא בעצם לוקח על הכתפיים שלו את את הסיפור הזה, ואתה יודע, אנחנו למדנו בשנה א', למדנו בקורסי מבוא ובתורת המשפט, משפט וספרות, הבנייה של נרטיב בפסקי דין.
אני למדתי את זה גם בתואר שני, אלי.
אתה מלומד.
כן.
אז למדנו נרטיב של פסקי דין, ואיך אתה מהבניית הנרטיב לומד את את המסקנה של השופט ומה הוא חושב בו, והפסק דין הזה, זה באמת כבר מהפתיחה שלו, אתה רואה איך גרוסקופ מציג את הסוגיה, ואתה מיד מבין מה דעתו עליה. אני רוצה לקרוא שלוש שורות
בבקשה, אלי.
מה שהוא אומר. לא ניתן להפריז בחשיבותה של הסוגיה המשפטית בה עסקינן. היא עומדת ביסוד דיני החוזים הצרכניים הישראלים, מכריעה למעשה בשאלת היקף פריסתם ומידת חשיבותם. ביסודה עומדות שאלות הנוגעות לריבונות המדינה ולאחריותה כלפי אזרחיה ותושביה. וזו הסוגיה שלפנינו. עכשיו בואו נראה איך הוא מגדיר את הסוגיה. האם הדין שיכול על התקשרות חוזית צרכנית המבוצעת בתחומי מדינת ישראל על ידי תאגיד גלובלי יהיה חוקי מדינת ישראל? או שמא רשאי התאגיד הגלובלי להכתיב את הדין שיכול על התקשרות החוזית המבוצעת בתחומי ישראל לפי בחירתו, ובלבד שיבחר בדין מדינתי ראוי, בראי הדין הישראלי, כדוגמת הדין של מדינת קליפורניה.
אוקיי.
איך שהוא מציג את השאלה, אתה כבר מבין כמובן מה דעתו על העניין.
נכון, אבל שנייה, עוד לפני שאני, קודם כל אני מצטרף למה שאתה אומר, אבל, ותכף גם נדבר על ההבדלים, ונציג גם את העמדה של וילנר, אבל אני חושב שגרוסקופ זיהה נכון, ואנחנו גם דיברנו על זה בפודקאסט, בפרק הראשון, אנחנו ממש דיברנו על העניין של ויתור הריבונות, וזה חוזר פעם נוספת בפסק הדין של גרוסקופ. אבל הצגת השאלה היא באמת זו השאלה, כי אלה החיים שלנו היום, חיים שמערבים גם חיים פיזיים, אבל גם חלק גדול מהחיים שלנו מתנהל
וירטואלי, במרחב הווירטואלי.
בווירטואלי, שזה הולך ותופס נפח מאוד מאוד משמעותי, ואני חושב שהשופט גרוסקופ מבין את החשיבות של העניין הזה. אבל בוא נתקדם, מה בעצם אלי החליט השופט גרוסקופ?
אז השופט גרוסקופ בעצם אומר שתניית ברירת דין בחוזה אחיד עם חברה גלובלית כזו שפועלת בישראל, וזה מאוד חשוב, שמחליטה לפעול בישראל, היא תנאיה מקפחת, ולכן דינה בתלות. זאת אומרת, הוא לא נכנס לנטלי ראייה, כמו שאומר אנדל, ולבחינה קונקרטית של הדין שאליו מפנים, מבחינתו זו תנאיה מקפחת פרסה.
כן, אבל אוקיי, תכף נחזור לזה, והשופטת וילנר?
שופטת וילנר בגדול מסכימה עם השופט גרוסקופ, היא כותבת בפסק הדין שלה, שצריך לבחון מול מי ההתקשרות, אם זה צרכן או עסק קטן, לעומת עסק גדול, שיש לו יותר משאבים, ולכן יש לו יותר יכולת לבחון את ההתקשרות, אבל בגדול היא מסכימה עם הנימוקים של גרוסקופ. ואמרה
שצריך להחזיר את זה לשלום, שיבחן איזה עסק הטרוי מילר האלה.
נכון, זה באמת שאלה קרדינלית.
ולהפתעתנו, השופט גרוסקופ מצטרף לקביעה הזאת.
אני מניח שזה היה סוג של פשרה ביניהם.
איך אגב, איך השופט גרוסקופ הצטרף לקביעה הזו, שהוא בעצמו קבע שמה היכולת של עסקים קטנים בכלל להתמקח עם חברה כמו פייסבוק?
בסדר, אבל הוא רוצה קודם כל שיוכח שזה עסק קטן לפני ש...
לא, בסדר, אבל אוקיי, כי נראה, הוא גם כותב את זה שאני חושב שאלה אם המצב הבסיסי הוא שאי אפשר להתמקח איתה.
נכון.
זה נקודת המוצא שלו, אז מה, אגב, ואם יראו, סתם אני שואל, שטרוי מילר יש לה מחזור של 20 מיליון שקל, וואו, אז
האם... אז הנחת המוצא שבחלוקת הסיכונים וביכולת להיערך מראש ולבחון את את ההתקשרות, לעסק גדול יש יותר משאבים ללכת ולהבין
בטח
באיזה סיכון הוא עומד ומה אומר הדין של קליפורניה, וזה סוג של פיקציה, אבל בסדר, אם זה המחיר שהיה צריך לשלם בשביל להגיע לדבר הזה, אז בסדר מבחינתי.
מה, יש לנו פיל בחדר בפסק דין הזה, יש פיל די גדול בחדר.
זה נכון. כל הפסק דין הזה בעצם הולך בין הטיפות, בגלל
בן חמו.
בגלל בן חמו. בן חמו זה פסק דין שניתן לפני 3-4 שנים בלבד. זה לא סתם פסק דין, זה פסק דין שנכתב על ידי נשיאת בית המשפט העליון. וגם אם השופטים בהרכב חושבים שהוא פסק דין, שהוא בעייתי, קשה באבחה אחת להוריד עליו חרב ולהגיד, טוב, ביניכם הוא היה בעצם איזושהי פסיקה שהיא לא מתאימה, שהיא פחות רלוונטית, ולכן אנחנו קובעים הלכה חדשה.
אז בוא נראה באמת מה שופט גרוזוב אומר. הוא אומר, טוב, עכשיו אני צריך להידרש לעניין ברקי, הועיל וזו העמדה העקרונית שלי, שכל התניות האלה פתלות, מה עושים עם בן חמו? אז הוא אומר, טוב, שם זה היה ייצוגית, אולי זה היה על פרטיות, הוא אומר, תדימה, בן חמו זה בן חמו. זה בסוף אומר.
הוא אומר, צריך לקרוא את בן חמו בפרשנות נורא מצומצמת, ומהי הפרשנות המצומצמת? המקרה הספציפי שהיה בבן חמו, זה בן חמו. זה בן חמו.
זאת אומרת, זה בעצם לא הלכה יותר. זאת אומרת, קשה, אלא אם כן תביא את בן חמו עוד פעם בדיוק, אז אולי אפשר יהיה להכיל את בן חמו, אבל הגישה שלו, בן חמו בעצם מת. ככה אני מבין את זה.
גם אני מבין את זה ככה מפסק הדין שלו עכשיו. הוא גם מתעמת עם הטענה שבן חמו היה בהליך ייצוגי, וכאן זה תביעה פרטנית. והוא אומר, מה זה תביעה ייצוגית? תביעה ייצוגית זה בסך הכל סוג של פרוצדורה מיוחדת שנקבעה בדין.
זה אוסף של תביעות פרטיות.
בשביל אוסף של תביעות פרטיות. אתה לא יכול להבדיל בדין שיחול בין תביעה ייצוגית לבין תביעה שהיא תביעה פרטנית. אין חיה כזאת.
נכון.
הוא אומר, זה לא הגיוני להפריד ביניהם, זה לא קיים.
השופטת וילנר בכלל לא נכנסת לוויכוח הזה, היא כאילו נראה שהיא די מסכימה איתו, רק ההסתייגות... קודם כל, היא, בחינת בן חמו, היא אומרת, קודם כל, בן חמו זה היה תביעה ייצוגית, אבל היא לא אומרת שזה היה, היא כאילו, רק כותבת את זה. ואז היא אומרת, והעיקר זה שפייסבוק שינתה את התנאים שלה, והכילה את הדין הישראלי, לא יודע מה, משנת 2019 או 2018, ומבחינתה זה אומר שהם כבר לא מרכזים את כל התביעות שלהם לפי דין אחד, שזה היה כאילו, על זה התבסס בן חמו.
אבל אני מבולבל, שאול.
כן.
חיות התייחסה לזה גם בבן חמו.
נכון, חיות בבן חמו כתבה את זה. תראה, איך אומרים, כשיש משהו עקום בבן חמו, באמת עקום בצורה שאין לתאר, אבל נוצר מצב שהשופטים עכשיו בטרוי מילר חושבים שבן חמו שגוי, זה ברור, זה עולה מאוד.
אין ספק, שלושתם,
השופט, אגב, גם הנדל לא אומר, בן חמו ימשיך לחול. מה פתאום? אנחנו פה עושים משהו אחר, זה... לא, אף אחד לא אומר את זה. כולם, שלושתם, מאוד מאוד לא אוהבים את בן
אבל
חמו.
אבל הם מאוד נזהרים מכבודה של חיות.
נזהרים מכבודה של חיות, אז הנדל נזהר יותר מדי, הוא אומר, טוב, צריך לבחון כל מקרה קונקרטי, אולי זה גם משקף את הגישה השיפוטית שלו, שתכף נדבר על זה. השופט גרוסקופ אומר, אני
חושב שבן חמו שגוי.
שגוי, ואני חושב שכל תנאיה כזו פתלה, וברור שזה, המסקנה הזו לא יכולה לחיות עם בן חמו.
בן חמו, זה ברור.
זה שני דברים שהם סותרים. והשופטת וילנר גם מסכימה עם הניתוח של גרוסקופ, היא גם אומרת את זה, אבל ההסתייגות היחידה שלה זה עניין עסק קטן או גדול, שזה גם, אין לזה שום קשר לבן חמו. זאת אומרת, יש לנו שני שופטים בוודאות, שבעצם חושבים שבן חמו הוא שגוי לחלוטין.
נכון.
אז אני חושב שאם נסתכל קצת יותר מלמעלה, בן חמו בעצם מת. אמנם לא אמרו את זה ככה, אבל זו התוצאה האופרטיבית של פסק הדין.
אני מניח שאנחנו נתחיל לראות פסיקה שמיישמת את פסק דין טרוי מילר בערכאות הנמוכות יותר, שבעצם יסייגו מאוד מאוד את בן חמו, וזאת תהיה התוצאה בסוף.
אוקיי. קודם כל אני רוצה להגיד שמעבר לנימוקים הטובים מאוד שהעלו גם השפט גרוסקופ וגם השפט וילנר לגבי העניין של הכיפוח, של ההתניות האלה, יש עוד דברים שאפילו לא נאמרו.
רגע, כדאי מאוד לקרוא את פסק הדין של השופט גרוסקופ, אנחנו לא נוכל להקריא כמובן את כל מה שהוא כותב, אבל כמו שאמרתי, זה אחד מפסקי הדין היותר משמעותיים שהוא כתב, והוא גם כתוב, הוא כתוב מצוין, זאת אומרת, שאתה קורא את פסק הדין שלו,
מדם ליבו.
זה ממש מדם ליבו, זאת אומרת שהוא לא חושב איך אפשר בכלל לחשוב אחרת מזה.
אבל אני חושב...
ואתה קורא את זה בתוך פסק הדין, זאת אומרת, אתה ממש יכול לשמוע אותו חושב שאיך בכלל אפשר היה להגיע לתוצאה אחרת.
כן, הוא גם אומר, למשל, אם בית אופנה פריזאי היה מוכר בכיכר המדינה, אז מה היינו אומרים? שלא חל הדין, הדין הישראלי? הרי אני חושב שהשופט גרוסוף הבין מה שאני חושב הרבה אנשים הבינו, שזה אבסורד. החברות האלה מגיעות לישראל. קודם כל, הוא כותב גם את ההיקף המחזור הכספי של פייסבוק, כי צריך להבין איזה, על איזה ממוטות אנחנו מדברים פה. צריך להבין, חברת פייסבוק, השווי שוק שלה, 440 מיליארד דולר, משהו כזה, זה יותר מכל החברות שנסחרות בישראל ביחד, כן? יותר מכל שוק, חברה אחת.
ממש.
זה, זה לא...
זה מפלצת.
זה מפלצת, זה ממותה שאין לתאר בכלל. משהו עצום, גדול, ממדים, שהחליט שהוא רוצה לפעול פה. שהוא מפרס, שהוא מוכר פה שירות הפרסום, שהוא מתרגם את התנאים לישראל, האפליקציה בעברית, הוא אומר, אם אתם באתם אלינו, לא רק איזה עסק שבאים אליו, אתם באתם אלינו, אתם עסק עצום, אתם אחד האתרים שהכי נכנסים אליו בישראל, למה שלא יכול לכם הדין הישראלי?
תתכבדו ותחילו את הדין הישראלי.
אתם לא רוצים, אל תעבדו פה, אבל אתם כן רוצים לעבוד פה, ואתם גם יודעים להתמודד עם דינים בכל המדינות. אז מדוע שלא יחול עליכם הדין הישראלי? וחוץ מזה, אני בית משפט בישראל, אני דואג לציבור הישראלי. זה חלק מהתפקיד שלי, אני אפילו לא יכול אחרת.
השאלה, הוא אומר, זה לא אם הדין בקליפורניה הוא דין ראוי או לא. זה בכלל לא שאלה אם הדין הוא ראוי או לא. הדין הראוי לאזרחי מדינת ישראל הוא הדין של מדינת ישראל.
נכון, הוא אומר, אז אחרת בוא נעשה מיקור חוץ. למה צריך לקבוע בכלל דינים ישראלים? ואני חושב דרך החשיבה הזו היא מאוד מאוד נכונה, ובאמת אפשר לראות, יש פה גם איזה עניין של גישה, כי אנחנו רואים שלושה שופטים, שיש להם איזה גישה שונה בכלל לכל הנושא הזה של התקשרות עם החברות האלה. נכון, מצד אחד יש לנו את הנדל,
שהוא אדם קצת יותר מבוגר, שעכשיו פרש, אני חושב שאפשר להגיד שהוא פחות נמצא בהוויה הזאת של חברות הטכנולוגיה הגדולות.
אני חושב שהגישה של השופט הנדל היא גישה תמימה. כי זה בעצם לא להבין מי זה החברות האלה, מה הן עושות, מה הסיכונים שהן יוצרות, ולדבר על זה, כן, רגע, בוא נראה, אולי זה מקפח, לא הוכחת לי, ולהגיד לשופט הנדל, אדוני, איפה אתה חי? על מה אתה מדבר? תגיד לי רגע, נניח שהדין הזה, אתה עכשיו מאשר אותו. תבוא עכשיו חברת גוגל, תחיל לדין טקסס. תבוא עכשיו...
גם טקסס זה באנגלית, מה הבעיה?
כן, כל חברה כזאת תקבע דין אחר. מה אמור להיות בישראל? אז כל צרכן עכשיו, אפל תקבע, לא יודע, דין ניו יורק, היא אוהבת את ניו יורק. לא יהיה לזה סוף? מה יישאר מהדין הישראלי? ומה יהיה לצרכן הישראלי? ומה, הוא עכשיו צריך להכיר את הדינים של כל המדינות האלה? גם אוסטרליה זה באנגלית, וגם אנגליה זה באנגלית,
דרום
אפריקה. ואירלנד זה באנגלית, אבל אין לזה סוף, וזה לא הגיוני. זה פשוט לא הגיוני. עכשיו, להסתכל גם על איזה סוג תביעה זה, זה פשוט טעות חמורה. מדוע? כי צריך להסתכל, קודם כל, שיש חוזה, צריך לדעת איזה דין חל עליו. אי אפשר לקבוע את הדין בדיעבד. זה הרי לא הגיוני.
נכון, השופט הנדל הוא לא אומר מה הדין בקליפורניה, הוא אומר, אני לא הוכח לי שהדין של קליפורניה...
אז אדוני, אם אדוני לא יודע מה הדין בקליפורניה, אז אולי תבדוק מה אומר, כי אתה שופט, ואתה עכשיו נותן תוקף לדין שאתה בכלל לא מכיר. אני חושב שזה דבר חמור מבחינת שופט, שהוא נותן, מה זה לא הוכח לי? זה לא השיטה האדברסרית הזאת של יוכיחו הצדדים לפניי, כשמדובר בבית משפט עליון ובתנאיה שהיא חלה על מיליוני אנשים, בית משפט לא יכול להגיד לא הוכח בפניי. בית משפט, אני חושב בסיטואציה כזו, מתפקידו לבדוק.
בטח ובטח כשהוא לא מכיל את הדין הישראלי, שהוא,
כן, ברור.
שהוא הסיבה שכולנו יושבים כאן.
אולי, אולי, אולי הדין הקליפורני מקפח. איך אתה יודע? ואולי, ואתה לא יודע, נכון? אתה אומר לא הוכח בפניי, אבל אולי עשית טעות עכשיו. הרי אי אפשר הכל להפיל גם על הצדדים.
לא, גם הראייה המנותקת מהשטח, שאין בעיה להוכיח מה הדין של קליפורניה, אין בעיה לדעת מה הדין של קליפורניה. אנחנו, שאנחנו מתעסקים במטריה הזאת, וגם בודקים את הדין של קליפורניה, כשאנחנו צריכים לעשות דברים, יודעים שזה עניינים מורכבים מאוד, שההוכחה היא מורכבת, היא עולה המון כסף, נכון שזה באנגלית, ונכון שאנחנו יכולים להבין מה כתוב, ועדיין דרושה מומחיות משפטית לא בשביל להבין, בשביל להבין מה קורה שם.
הדין, זה צריך להבין. קודם כל, קליפורניה יש לה שתי מערכות דינים. יש לה מערכת דין מדינתית.
פדרלית ומדינתית.
נכון, אז יש שתי מערכות דינים. מה, אתה עכשיו צריך לדעת בכלל מה חל על איזו סוגיה. אוקיי? שתיים, ארצות הברית היא כזה שיטת משפט מקובל, צריך לבדוק גם מה הפסיקה אמרה על כל מיני דברים, אז עכשיו אדם לא יצא למסע, יקנה מנוי ללקסיס נקסיס, ויתחיל לבדוק.
יתחיל לחפש לפי הסימונים בלקסיס, אם הפסק דין נהפך או לא נהפך.
ולא רק זה, הרי בישראל אין שום פסיקה, אין קייס לו של מה אומר הדין של קליפורניה, אז יישב עכשיו שופט, סתם באופן תיאורטי, יישב עכשיו שופט באיזו תביעה ייצוגית, שעכשיו יוכל עליה דין קליפורניה, והוא עכשיו ימציא דין.
זה גזר דין מוות לתביעות האלה, זה המשמעות.
אבל גם השופט איך הוא יודע מה נכון.
זה לתת לחברות הטק האלה פרס. זה, זה המשמעות.
עכשיו גם ברור שהמטרה שלהם היא לא לרכז את הדין. זה, אין שאלה בכלל, כי היום שום חברה כזו לא מרכזת את הדין, בגלל הרגולציה שיש באירופה, שחייבת אותם לדון לפי הדין המקומי. המסדרה שלהם זה שלא תתבע אותם.
נכון.
שלא תבוא ולא תתבע אותם, לא בתביעה אישית ולא בתביעה ייצוגית, וזה הכל, ושתגיד תודה שבכלל יש לך פייסבוק.
אז השופט גרוסקוף, שהוא יותר צעיר, ויותר, וכנראה בקי יותר בהוויה, הוא הבין יותר את, את הנזק שיכול להיגרם מההתנהלות של חברות הטק, ואת העובדה שצריך להעמיד אותם גם במקום. שאנחנו לא צריכים לבוא ולהגיד תודה שהם אצלנו.
אנחנו מדינת ישראל, ואלה הדינים שלנו, אנחנו מצטערים מאוד, אתם לא יכולים להתחיל לבטל פה דינים ולהכיל עלינו איזה דין מרוחק שאין לנו שום זיקה אליו, וצריך להגיד את זה, לצרכן הישראלי אין שום זיקה בכלל לדין של קליפורניה, אף פעם לא היינו תחת משטר קליפורניה, היינו תחת המשטר הבריטי, אבל לא תחת משטר קליפורניה, אנחנו, זו מדינה מאוד רחוקה, גם גיאוגרפית, היא חלק מכלל מפדרציה של מדינות, באמת, מה הקשר שלנו לקליפורניה? זה הזוי בעיניי, שעכשיו צרכן ישראלי, יחל עליו איזה דין שהוא בכלל לא יודע מהו. ואני חושב שעוד עניין, זה ש... זה גם על זה לא דיברו בפסק הדין, אבל כשאתה מכיל דין זר, אז בעצם מה שיווצר זה תת אכיפה. מדוע? כי הצרכן לא יודע בכלל מתי הופרו הזכויות שלו. חל דין זר, הרי הוא לא יבדוק את הדין הזר בזמן ההתקשרות. אבל גם שתהיה הפרה, הוא גם לא ידע, כי הוא לא יודע מה הדין אומר. ואז תיווצר תמריץ להפרה, וזה דבר גרוע ורע מאוד. ועל זה גם לא דיברו בפסק הדין.
נכון. ובסופו של דבר, כמו שאמרתי קודם, לתת לחברות טק את הדין הזר, זה באמת לתת להם פה יתרון שהוא בלתי מתקבל על הדעת, כלפי הצרכן בישראל. זה לתת פרס.
זה בעצם לבוא ולהגיד,
עשו מה שאתם רוצים.
אני חושב שזה בעצם לבוא ולהגיד, אנחנו מצמצמים ב-90-95% את האפשרות לתבע אתכם בצורה נורמלית. זה בעצם מה שזה אומר. כי זה לא ישים. זה מאוד מאוד קשה. זה לתת להם יתרון מטורף, אבל היתרון הזה יפעל גם מראש. ועכשיו נשאר לראות איך בתי המשפט יישמו את הפסק הדין הזה.
כן, אולי נעשה על זה פרק, בעוד כמה חודשים, או שנה,
כן, אני...
כשאני אראה את זה.
אני חושב שבעצם, בנך מודי מת. אני מניח שאם בית משפט ינסה למחוזי, יחיל את בנך מו, באופן שמנוגד לרוח, של טרוי מינור, זה יעלה לעליון, ובוא נגיד שהשופטת חיות פורשת עוד שנה, אני מניח שאז זה סופית ימות, כי הסיטואציה הזו היא לא נתפסת. וחבל אולי שבית משפט לא הלך צעד, עוד צעד אחד, וגמר את הסוגיה הזו.
זה, מהפסק דין של גרוסקוף עולה שזה מה שהוא רצה לעשות. וילנר כנראה הייתה טיפה יותר זהירה.
כן, אגב, לגבי העניין של העסק הקטן וכולי, אני חושב שמה שהיה צריך לעשות, זה לקבוע דבר אחר. שאם פייסבוק יש לה טענה, שהעסק הזה ניהל איתה מסע ומתן, ולא הייתה לה אגב טענה כזאת, לא הייתה לטענה, מה פתאום? טרוי מילר, הם ניהלו איתי מסע ומתן על החוזה, זה מכלל לא מקפח, על מה אתם מדברים? משעה שהיא לא הלתה טענה כזו, מה יש לברר בכלל? מה יש לברר? אם באמת אותה חברה הייתה מנהלת מסע ומתן אמיתי, ומצליחה לשנות משהו בחוזה, סויין, זה כבר לא חוזה אחיד, יצאנו מהסיפור. אבל אם היא לא, לא ניהלה מסע ומתן, ופייסבוק, העמדה שלה, אני לא מנהלת מסע ומתן על תנאי החוזה, אז גם אם היא תהיה עסק של 150 מיליון שקל, איזה משמעות יש לזה?
בסדר, אבל דיברנו על זה קודם, זאת אומרת, הנחת המוצא של השופטת וילנר זה שעסק גדול, יש לו יותר משאבים, הוא יכול לבדוק את הסיכונים, הוא יכול לבדוק מה זה אומר.
ואז מה? ואז מה? ואז הוא לא...
ואז תהיה כיתור ליבית.
כן, ומה הברירה שלך?
אני מסכים שלאור המעמד של פייסבוק בשוק הפרסום, אין לך למעשה ברירה, כי זה סוג של מונופול.
מה זה כמו לא לצרוך חשמל, מה תעשה? מה תריב עם חברת חשמל? מה תעשה? אז לא יהיה לך חשמל.
נכון.
פרסום בפייסבוק, אפשר, מישהו יכול לוותר על זה? יש חברה שכולה להגיד, בגלל תנאי התקשרות הקשים שלה, אני עכשיו לא מפרסם בפייסבוק. זה הרי, זה לא ריאלי. זה באמת לא ריאלי, אבל בסדר. סך הכל, פסק הדין הזה מהווה התקדמות גדולה. אני חושב שמבטא גם התפקחות של בית משפט עליון ביחס לחברות הטק האלה, שהיחס אליהם היה כזה מאוד, בוא נגיד, רך. והנוג במידה מסוימת, איזה טוב, זה הייטק, טטטי, טטטה, אבל זה לא בדיוק הייטק, אלה חברות גדולות, מתוחכמות מאוד, דורסניות, לעתים כשהן רוצות, ואנחנו בסוף מדינה קטנה, ואנחנו חייבים לשמור על הצרכנים שלנו, אנחנו לא יכולים שיתנו לדרוס את הזכויות של הצרכנים פה. ואנחנו רואים גם שמדינות אחרות, יש התקדמות מאוד גדולה בשמירה על זכויות צרכנים, שאין בישראל.
באיחוד האירופאי, כמו שאמרנו, אין חיה כזאת.
אני לא מבין, למשל, למה רשות התחרות לא מתחילה להכריז מונופולים על כל מיני חברות כאלה, ולמה לא עושים שום צעד בקשר אליהן. הן כאילו נהנות מאיזה סוג של חסינות. הרי אם חברה שמוכרת מוצרי מזון הייתה מתנהגת כמו החברות האלה, כבר היו פושטים להם על המשרדים, נכון?
נכון. אנחנו רואים היום בארצות הברית ניצנים של תחילת אכיפה מוגברת כלפי החברות האלה, ונראה, גם באיחוד האירופאי רואים את זה כבר, ונראה לאיפה זה יולך.
דיון נוסף.
דיון נוסף.
אנחנו, אני חושב שהתקדמנו מאוד מאז פסק דין מלחם, מאז הפרק הראשון, אלי.
תראה, היום אנחנו בפרק 11-12, כמה אנחנו היום?
כן, 11. טוב, אז אלי, שתהיה פגרה נעימה.
פגרה נעימה, אנחנו נתראה אחרי הפגרה בספטמבר.
על פרק חשוב מאוד על פסק דין גפניאל.
נכון, גם זה חלק מפסקי דין הפרישה של אנדל, פסק דין על מחיר מופרז של מונופול.
פסק דין שעכשיו יקה גלים, אני חושב, בכל מערכת המשפט, אנחנו נדבר על זה בפרק הבא, אבל גם פסק דין מאוד מאוד חשוב, וגם קשור לשופט גרוסקוף, שנתן את הפסק דין במחוזי.
אז שתהיה פגרה נעימה, ולהתראות.
דיון נוסף.
דיון נוסף.
פודקאסט משפטי. עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדורף.